שלום וברכה. שלום וברכה. זכיתי להכיר את המשיח השם יקום דמיו, סך הכל 10 חודשים. שבמסגרת הלימוד שלו בישיבה היה קצר, גם נפל כשהיה צעיר. אבל דמותו נחרטה חזק מאוד בזיכרון, זכור היטב. כל תנועה וכל דרך שנהג בה. ונאמר, משניות לעילוי נשמתו, על דרך אותיות השם. נראית ברכות פרק ה' משנה א', אין עובדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. החסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו את ליבם למקום, ואפילו המלך שואל בשלמה לא ישיבנו, ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. אז לא עובדים. ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. את תחילתה של המשנה ברורה, הצורך בכובד ראש, מקום אחר מופיע שצריך לבוא דווקא מתוך שמחה של מצווה, וגם דרכם של חסידים ראשונים שהיו שוהים שעה אחת קודם תפילתם. הגמרא מספרת שעה אחת בתוך תפילתם, שעה אחת לאחר תפילתם. מתפללים כדי שיכוונו ליבם למקום. המשך המשנה יותר בעייתי. אפילו המלך שואל בשלמה לא ישבנו, אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. משמע מכאן שתפילה לכאורה דוחה פיקוח נפש, וכיוון שהדבר הזה לא קיים להלכה, הגמרא מעמידה כאן וקימתא, אפילו המלך שואל בשלמה לא ישבנו, שהוא מדבר במלך ישראל, שגם אם הוא לא ישיב לו, אז לא מסכן את עצמו. טוב, זה עוד איך שהוא אפשר, אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק, מה זה? נחש שאיננו עשי, אז מה החידוש? הרמב״ם אומר, נחש שברוב פעמים איננו נושך. נו, אז מה, נסמוך על כך שנחש שנושך רק 4 מתוך 10 פעמים, אז על בסיס זה מותר לאדם לקחת את הסיכון בעניין הזה. יש כאן קשיים, והאמת היא כשלומדים את הגמרא, בשלב מסוים נראה לפחות שעריכת הגמרא, אולי לא קיבלה את הוקמתאות האלה. הגמרא מביאה כאן מעשה בחסיד אחד, שהיה עומד ומתפלל, פגש אותו אגמון, נתן לו שלום ולא החזיר לו שלום, המתין לו עד שיסיים תפילתו, אמר לו, ריק, לא כך כתוב בתורתכם, רק ישמר לך ושמו נפשך מאוד, אם היך איתי חותך את ראשך, מי היה תובע אדמך מידי. טוב, אותו חסיד אמר לו, המתן לי עד שהאיפה יסחה בדברים, אם היית עומד לפני מלך ו... היה בא שר ומדבר איתך, היית משיב לו, אמר לו לא, ואם היית משיב לו, מה היה קורה? בקיצור, אוי ואבוי. אמר לו, כך אתה, באת לפניי, נתת לי שלום, אני עמדתי לפני מלך מלכי המלכים. לא יכולתי להשיב לו. נתפייס אותו גמון ואחר. וכאן באמת שואלים הפוסקים, אותו חסיד, איך יכול היה לסמוך על זה? ואיך נהג נגד ההלכה הפשוטה? ואיך נהג נגד ההלכה הפשוטה שבה אדם אסור לו לסמוך על דברים כאלה, אבל מסתבר גם לאור משניות אחרות במסכת ברכות וגם לאור תחילתה של המשנה שמדובר כאן בפשטות במשנת חסידים. משנת חסידים לא הייתה מקובלת תמיד על חכמים, אבל היו משניות שביטאו את העובדה שאנשים מסרו את נפשם לא רק על עבודה זרה, גילו עריות שפיכות דמים גם על דברים אחרים, חכמים יכלו לחלוק עליהם. יש לנו גמרא במסכת שבת, תני תנא קמי דרבה, ההורג נחשים והקרבים בשבת, אין רוח חסידים נוחה ממנו. אמר לה, באותם חסידים אין רוח חכמים נוחה מהם. כלומר, היו בהחלט מחלוקות, אבל היו אנשים שהלכו בשיטת בית מדרשו של רבי חנינא בן דוסא, שגם התפלל כפי שהתפלל, ויודע היה כשהתפלל אם אותו אדם יבריא, או חלילה לא יבריא ממחלתו, ידע את זה על פי תפילתו. ומצד שני, כשהיה איזשהו דרקון מזיק בשכונתו, אמר, תראו לי את החור של אותו דרקון, שם את רגלו על החור ויצא אותו דרקון ונשך אותו, הוא מת, אותו דרקון. ואמר להם לאנשים, לא, לא דרקון, זה היה הרות, אמר להם, לא הרות ממית, כי אם החטא ממית. והיו אנשים, היה להם ביטחון בהשם, לא רק על פי הכללים של נסכת יבמות, של שומר תאים השם, והבינו, הכל יעשה על פי רצונו של הקדוש ברוך הוא. ויש לנו בספר חסידים גם מופיעה האפשרות הזאת על פי ספר דניאל, שייתכן שתפילה אפילו דוחה דיני פיקוח נפש, כמו שדניאל על תפילותיו מסר את נפשו, באמת הושלק בגלל תפילתו לגובה הריות, ולא היה מוכן לוותר על התפילה, ולכן גם כאן אפילו המלך שואל בשלמה לא ישבנו, אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. הגמרא עושה את האוקימתא בשיטת הרבי, שכבר הכניס את המשנה הזאת, אבל ייתכן שהמקור של המשנה הוא משנת חסידים, רבי הכניס את המשנה, בגלל האוקימתא, שהרי משנת חסידים איננה מתקבלת להלכה, ובכל אופן הדברים כפי שנעשו. ועדיין חסיד שדיבר עם ההגמון ואמר את מה שאמר, ההיגיון שלו מאוד ברור ומאוד נכון. נראה על פניו היגיון פשוט, אתה עומד לפני המלך, מה אתה תענה לאיזה שר? מצד שני, יש דיני פיקוח נפש. יצא לי לומר, אני חושב, יותר מפעם אחת את הכלל, ובכן, מה אחד מאיתנו צריך לעשות? צריך לעשות ככה או צריך לעשות ככה? ובכן, מי שמתפלל כדי לקיים סימן פיתת בשולחן ערוך אור החיים, אז צריך לדעת שמול סימן פיתת בשולחן ערוך אור החיים, יש סימן קוף נון זין בשולחן ערוך יורדיה, שאומר שבזמן פיקוח נפש אדם צריך לדחות את כל המצוות. אבל מי שמתפלל לא כדי לקיים את השולחן ערוך, אלא מתפלל כיוון שהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא ומתפלל, אז כאן עומד לפני הקדוש ברוך הוא ומתפלל, כאן בא שר ואומר לו שלום, אז הוא לא יכול לענות. כלומר, אם אדם חי את זה שהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה, אז כמובן הכל נראה אחרת. אני לא בא להגיד את הדברים הלכה למעשה, רק להסביר שחסידים כשהתפללו לא התפללו בגלל שכתוב בשולחן ערוך שצריכים להתפלל, הם התפללו בגלל שהם הרגישו שהם עומדים לפני הקדוש ברוך הוא והם עומדים לפני מלך מלכי המלכים, וזאת אותה התחושה שלהם, ולא שייך שעכשיו הם יענו לאיזשהו שר שאומר להם שלום. שוב, מהדברים שאני זוכר מאמציה, אני זוכר את תפילתו, ועל תפילתו אפשר להאריך ולא נאריך כיוון שהזמן קצר, אבל הייתה תפילה שהיה מה ללמוד ממנה. הייתה תפילה שהיה מה ללמוד ממנה. ולכן, אני לא יודע אם זה מה שגם נגזר ממרום, אבל אחד הדברים האחרונים שעשה בחייו, הייתה תפילה, והייתה תפילת שליח ציבור, והיו גם שם הכרעות הלכתיות, שלא כל כך פשוטות על פי השולחן ערוך, וכשבחור בן 18 צריך להכריע, והכריע נכון, כן, ונקרא את מה שמספרים עליו חיילי היחידה. בבוקר תוך כדי תפילה הגיעה הידיעה על כוננות לקראת שש בערב, מדובר על יום הכיפורים, הוא היה שם במוצב שליח ציבור במוצב בודפסט בזאת העלה. כולם חויבו ללבוש עפודות מגן. בגמר תפילת מוסף בצהריים תכנן המציע להתפלל תפילת נעילה מוקדם יותר. לכו פה תנסו לשכנע את ידעיה להקדים את תפילת נעילה בחמש דקות. זה דבר, בואו נגיד, אני מכיר את זה, איש לא יעשה לשכנע אותו. מנהג ירושלים, שעה לפני השקיעה, ואסור להקדים את זה בדקה אחת. והנה, הוא כאן מדבר על תפילת נעילה מוקדמת, להפסיק את הצום יותר מוקדם שנהיה מוכנים למה שיקרה. כלומר, ההחלטות שלו ברגע הנכון כשליח ציבור היו קשורות בתפילתו, ואני באמת, אני רוצה לדבר פה רק על מקצת שבחו ולא כל שבחו, ורק אומר במילים הכי מסומסמות שאני יכול להגיד. היה מה ללמוד מהתפילה של המציע. היה מה ללמוד, כמו אנשים צעירים, אני זכיתי ללמוד מהתפילה של המציע. קחתי משנה מסכת פאה במם, מי שיש לו 50 זוז והוא נושא ונותן בהם, הרי זה לא ייטול. וכל מי שאינו צריך ליטול ונוטל אינו נפטר מן העולם עד שיצטרך לבריות. וכל מי שצריך ליטול ואינו נוטל אינו מת מן הזקנה עד שיפרנס אחרים משלו. ועליו הכתוב אומר, ברוך הגבר אשר יפתח בהשם והיה השם יפתחו. וכן דיין שדן דין אמת לאמיתו, וכל מי שאינו לא חייב לעשות זה, כמה דבר אחר. כן, דיין, שדן דין אמת לעמיתו, בהמשך נאמר שנאמר צדק צדק תרדוף. וכל מי שאינו לא חייב ולא שמה ולא פיסח, ועושה עצמו כאחד מהם, אינו מת מן הזקנה שיהיה כאחד מהם. שנאמר, גם על זה צדק צדק תרדוף, לכאורה כאן משמע לא שאתה תרדוף את הצדק, אלא שהצדק עשוי גם לעתים לרדוף אותך. אם אתה תעשה מצליחה חיגר או פיסח, אז הצדק ירדוף אותך. וכל דיין שלוקח שוחד ומטה את הדין, אינו מת מן הזקנה עד שאינך כהות, שנאמר, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר בקחין ויסלף דברי צדיקים. ניגע קודם כל במשהו מתוכן המשנה, ואחר כך באמת בשאלה מדוע בחרתי את המשנה הזו. ההלכה כאן מדברת על 50 סוז שהוא נושא ונותן אימם. המשנה הקודמת מדברת גם על 200 סוז. מי שיש לו 200 סוז, לא ייטול לקט, שכחה, פאה, מהסרנים. הדברים האלה כאן מופיעים יחד, והמשנה מבדילה בין 200 סוז שנמצאים בתור קרן עומדת לבין 50 סוז שאדם נושא ונותן בהם ושיכולים לתת פירות. ואם אדם גם מסוגל לעבוד, כלומר לשאת ולתת, אז די לו ב-50 סוז כדי שלא יחשב כמי שאמור לקחת צדקה. מי שאינו יודע לשאת ולתת ותקועים אצלו 200 סוז כפי שהם, אז עד 200 סוז מותר לו לקחת צדקה. העניין הזה כאמור לא נזכר במפורש, הטור כך לומד. כתוב בטור סימן ראשון ג', מי שיש לו מזון שתי סעודות לא ייטול מהתמחוי, 14 סעודות לא ייטול מהקופה. יש לו 200 זוז אפילו נושא ונותן בהם, אפילו אינו נושא ונותן בהם, או 50 זוז שנושא ונותן בהם לא ייטול מהצדקה כלל. כלומר, מקופת הציבור זה עד מזון 14 סעודות של שבוע. וכמובן, פי הכלל של רבי עקיבא, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, שמשמעו שאדם יאכל גם בשבת רק שתי סעודות ולא שלוש, ממילא צריך 14 סעודות ולא 15. אבל זה מהקופה. צדקה, משהו שאדם הולך ביוזמתו למישהו שייתן לו כסף, אז זה אומר כאן לשוחה, הטור עד 200 סוס, לדבר הזה אין מקור. הטור אומר זה בספרה, אבל במשנה זה לא כתוב. במשנה מה שכתוב עד 200 סוס זה רק לגבי לקט שכחה פאה מהסרני, ואכן כך אומר הרמב״ם. ולא 200 סוס לא ייטול לקט שכחה ופאה ומהסרני. הרמב״ם איננו מזכיר צדקה, לגבי צדקה זה הרמב״ם בפרק ת' במתנות עניים, בפרק ז' במתנות עניים, הרמב״ם לגבי צדקה נותן משהו כללי יותר, די מחסורו, איננו מגדיר מה זה די מחסורו. ולכאורה הסברה הפשוטה, הדין עם הרמב״ם, שאנחנו מדברים על המחזור החקלאי, מה זה בכלל 200 זוז? 200 זוז נזכר במורדכי, שמובא לפניכם, 200 זוז שירו חכמים שזהו שיעור הוצאה לשעה, לשנה מזונות ומלבושים, וכן במשרה אשתו על ידי של איש. נגיד אולי משהו על 200 זוז, משהו שגם כדאי לדעת, המושג 200 זוז הוא מושג כפול. בהלכה הפורמלית מודדים 200 זוז על פי משקל הכסף. היום זה יוצא משהו כמו 3,000 שקל. וכשאנחנו מדברים על כתובה, זה דבר שלא יעלה על הדעת, וזה דבר שאמרו כל פוסקי דורנו. ולעניין כתובה, כשאנחנו מדברים על 200 זוז, אנחנו לא הולכים על פי משקל הכסף, אלא על פי כוח הקנייה. ומדובר על מזונות לשנה לאישה, מוערך היום משהו כמו 50, אולי קצת יותר, 50,000 שקלים. וזה מה שבדרך כלל אנחנו מקפידים לגבי כתובה. כמובן, בלבד כל מה שקשור בנדוניה, שצריכים גם לדעת כמה נדוניה וכמה נתנה, מוסיף לעוד שליש כלים דם. ממילא כתובה בדרך כלל יוצאת יותר מ-50,000, אבל 50,000 זה מה שצריך לתת בתור כתובה, ועל זה ניתן לתת תוספת, וזה מזונות לשנה. זה מה שאומר כאן מרדכי, ששיערו בזה מזונות לשנה. לא ברור מדוע מי שאין לו מזונות לשנה מותר לו לקחת צדקה. לגבי לקט שכחה ופאה, מה שאומר הרמב״ם זה יותר סביר, מכיוון שמדובר על מחזור חקלאי, שיכול להיות פעם שנה, אם הוא לא ייקח עכשיו לקט שכחה ופאה, אז הוא צריך לחכות שנה שלמה. אז ממילא אתה מודד את זה על פי 200 סוס, אם יש לו מזונות לשנה, אז הוא לא יכול לקחת לקט שכחה ופאה, מקסימום יתרושש, ייקח בשנה הבאה. אבל אם יש לו רק 100 סוס, אז יש לו 100 סוס, אבל אם הוא לא ייקח עכשיו לקט שכחה ופאה, כשיגמרו לו 100 סוס, לא יהיה לו מאיפה לקחת, כיוון ש... יגיע הסתיו, יגיע החורף, אין לו, לא, לא יהיה לו לקט שכחה ופאה לאכול. ולכן הרמב״ם אומר את זה לגבי לקט שכחה פאה מהסחנים, שהם דברים שמחזורם שנתי. לגבי כסף לצדקה, לא ברור מה המקור של הטור בעניין הזה. עשיתי אולי פעם ללמוד את זה מליל הזקן. כתוב, והגמרא ביומר אומרת, אני והעשיר באים לדין, לעני אומרי, מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר, אני הייתי וטרוד במזונותיי, אומרים לו, כלום, אני היית יותר מהילל? אמרו עליו, על הילל הזקן, שבכל יום ויום היה עושה ומסתכר בטרפיק. חציו היה נותן שומר בית המדרש, וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו. טרפיק, מביא שמרה שזה חצי דינר, מדובר בכסף צורי, חלק מהראשונים באמת מודדים את ה-200 זוז האלה בכסף צורי. מהנחה של טרפיק זה חצי דינר, אז אם נלך על פי שנה מעוברת, 385 יום, 384 יום, אז יוצא שהילל הסתכר בשנה 192 זוז. כלומר, מהנחה שדינר, בסוס, כשאנחנו מדברים, זה כסף צורים, אז הלל הסתכר בשנה קצת פחות מ-100 סוס, קצת פחות מ-200 סוס. וזה ההגדרה של אני. כלומר, מדדו את זה על פי הלל, שהוא היה הדוגמה הקלאסית לעני, וקבעו על פי הלל הזקן, ישרו קו שמכאן זה נחשב אני, אני מעלה את זה כהשערה, אפשר להעלות השערות יותר מוצלחות, ראשונים קצת מדברים על זה, מתחבטים בשאלה הזאת, אבל מכל מקום עד 200 זוז, ולדעת כמה פשקים, באמת זה נאמר במנה צורים, לא ניכנס כרגע להבדלי אמנים ולחישובים שיש בפשקים, שיש כאן הרבה מאוד חישובים, לא נעשה אותם כרגע. הרמב״ם כאמור אומר די מחסורו, ויש לכם גם במקורות רבי יהודה בר פלונימוס, שאלו אותו עם אדם שאסור לו להתפרנס מצדקה, והוא לוקח צדקה, אם הוא גוזל את העניים, הוא אומר שהוא גוזל את העניים. שמי שנתן לו צדקה לא ייתן בגלל זה לעני אחר. שוב ייתכן שלמדו 200 סוס לצדקה מאישה. כלומר, שמה בעצם הרעיון לתת 200 סוס לאישה שלא תצטרך להתפרנס מן הצדקה ושלא תצטרך להתבייש, ולכן צריך לתת לה 200 סוס. ואולי מזה למדו שזה הגבול לצדקה. יש כאן עוד שיעורים של עומרים שונים בעבר. אבל אם נשוב קצת לעניין שלנו, קראתי גם קצת דברים שהוא כתב, ומאוד התרשמתי מהפסוק הזה שמביאה כאן המשנה, ברוך הגבר אשר יפתח בהשם והיה השם יפתח. והגבר אשר יפתח בהשם, שוב, צריכים להביא את הרמה, לפעמים אדם חייב לקחת. צדקה, ואם לא לוקח, אז אפילו הוא לא בסדר שהוא לא לוקח, אבל זה נאמר רק ברעב גדול מאוד. ולפני כן יש מעלה גדולה למי שלא לוקח מן הצדקה, אלא מקיים בעצמו ברוך הגבר אשר יפתח בהשם והיה השם יפתחו. ברוך השם, אנחנו לא מדברים כאן ולא דיברנו מעולם אצל המציאה השם יקום דמה ולקיחה מן הצדקה, אבל אני חושב שביטוי שניתן היה לראות וניתן היה להשתקף בדבריו בכמה וכמה תחומים שעסק בהם. הפסוק והיה כן ברוך הגבר אשר יפתח מהשם והיה השם יפתחו, ועליו נאמן והיה כעת שתול על מים ועל יובל ישלח שורשיו, בשנת מצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי. במקום אחר נאמרה ברכה דומה, אנחנו יודעים, על מי שעוסק בתורה. כן, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת ראשי מדרך חטאים לא עמד ומושב ולעצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו ותורתו יגמר, אבל על הבעיה כעת שתול על פלגי מים אשר ביהו יתד ביתו ולא יבול בכל אשר יעשה יצליח. שני האנשים האלה במקרא הם תמיד מקבילים, מי שעוסק בתורה ומי שבוטח בהשם, במקביל למה שמצאו לנו בקודש הקודשים מול פני השכינה, ספר תורת השם עם לוחות הברית מצד אחד, צמצמת המן מצד שני. צמצמת המן מביאה את הגבר שיפתח בהשם ואת האנשים שאסור היה להם ללכות מיום ליום אלא רק באותו יום ולפתוח כל יום בקדוש ברוך הוא שייתן להם, וספר התורה שמבטא את העיסוק בתורה. שני הדברים האלה תמיד הלכו ביחד אצל המציאה בכמה וכמה דברים. בא לידי ביטוי הגבר שיפתח בהשם לגבי שקידתו בתורה, אני רק יכול לומר, והדבר הזה ידעו עליו רבים מאוד, כן? ואני גם זוכר את זה, שקידתו בתורה הייתה עמוקה ונפלאה, עמוקה ונפלאה. כן? סדר יום, סדר יום, ואני אומר שוב, בעיקר מה שנקרא מתמיד, מעבר לעובדה שאדם לומד הרבה שעות, מתמיד במובן שאדם עושה את זה תמיד, ושאדם יש לו סדר יום קבוע, ושמדקדק בשעותיו, והיה מדקדק בשעותיו, והיה בא בזמן ולא היה עוזב לפני הזמן, ובמשך הזמן היה מנצל כל רגע ורגע ללימוד. שני הדברים האלה, גם ספר התורה וגם צנצנת המן שאפיינו את המציאה, ורק כמובן לא זכינו שיזכה גם לעץ החיים שהוא הנמצא שם בקודש הקודשים, ונתבקש בישיבה של מעלה מוקדם מדי מי ידע את פועל השם. אני אשר לעצמי כאן עוד בגלל להיות העניין הזה מעניין עד יומר, למרות שאמרנו משנה במם, נקרא עוד משנה במם, נדבר עליה ממש מוצא. המשנה בסוטה פרק ח' משנה א' משוח מלחמה, בשעה שמדבר עם העם בתשון הקודש היה מדבר, שאמר והיה כקורבכם אל המלחמה וניגש הכהן, זה כהן משוח מלחמה, דיבר אל העם בתשון הקודש. ואמר להם שמה ישראל, כן, אתם חייבים היום למלחמה על אויביכם, על אויביכם ולא על אחיכם. לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימין, שתפלו בידם ירחמו עליכם. כמה שנאמר, וירקומו אנשים אשר נקראו בשמות, ויחזיקו בשביה, וכל מערומיהם ילבישו מן השלל, וילבישו וינעלום, וילחלו וישקום וישכום, ויסוכו וינעלום בחמרים לכל כושל, ויביאום יריחו עיר התמרים, אצל אחיהם, וישובו שומרון. על אויביכם אתם הולכים, שתפלו בידם אין מרחמים עליכם. על ירק לבבכם אל תיראו, אל תקפזו, על ירק לבבכם מבני צהלת סוסים. וצקצו החרבות, אל תראו מפני אגפת תריסים ושיפת קלגסים, אל תחפזו מכל הקרנות, אל תארצו מפני כל צבחות, כי השם אלוהיכם הולך עמכם להילחם לכם. הם באים בניצחונו של בשר ודם, ואתם באים בניצחונו של מקום. פלישתים באו בניצחונו של גוליית, מי היה סופו, לסוף נפל בחרב ונפלו עמו. בני עמון באו בניצחונו של שובך, מי היה סופו, לסוף נפל בחרב ונפלו עמו. ואתם, אי אתם כן, כי השם אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם, אם אויביכם להושיע אתכם, זה מחנה מקום עמון. רש"י אומר על התורה, רש"י פרשן תורה, אומר ואמר עליכם, ואמר להם, שמע ישראל, אתם כתובים היום למלחמה על אויביכם, שמע ישראל, אומר רש"י, דרשה שנראית תלושה לחלוטין מפשוטו של מקרא, שמע ישראל אפילו אין בידכם אלא זכות של אמירת שמע ישראל, הרי אתם ניצולים. מה עניין שמע ישראל שמתכוון רש"י לשמע ישראל שבקריאת שמע? אבל כך אומר רש"י, הרמב״ם איננו פרשן ולא דרשן, הוא פוסק. ואומר הרמב״ם בפרק ז' מלכות מלכים, הלכה תדבב, זה הלכה שנפטר אותנו כשיצאנו לצבא, מה שמורנו הרב עמיטל זיכרונו לברכה, מרגלה בפיו הייתה הלכה זו, מי שערב ערך הלבב כמשמעו, שאין בליבו הכוח לעמוד בקשרי המלחמה, ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. הנה, ניסוח הלכתי למה שאמר רש"י בצורה דרשנית, אבל שניהם דבר אחד דרשו. ידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. מה זה ייחוד השם? שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. זוהי האמירה הגדולה של ייחוד השם. וכל מלחמה של ישראל היא מלחמה על ייחוד השם. וכל מלחמה נגד ישראל, כי נועצו לב יחדיו, הלך הברית יכרות. הניסיון להעלים ולטשטש את שם השם מן העולם. ומי שנלחם מלחמות, מי שנלחם מלחמות ישראל, נלחם על ייחוד השם. אפשר לספר כמה סיפורים על מלחמתו האחרונה, מלחמתו היחדה של אמציה, השם יקום דמם. היה רק אחרי טירונות, ושהיה שואל אותו שם איזה תותחן, הוא היה בסוללת התותחנים, תגיד לי אמציה, אם תהיה מלחמה, מה אתה עושה כאן בסוללת התותחנים? ואתה איש חיר, מחלאי, היה איש חיר, היה אחרי הטירונות. אמר לי, אל תדאג. נערים פגז אני יודע, רק תראה לי איך עושים את זה, וזה יהיה בסדר. אמרתי לו, בסדר, אין בעיות. אחר כך יש לכם תיאור, היה צריך שרשרת הובלת הפגזים. כן, אז קיבלנו פקודה, אנו חיילי הבונקר, שגם אמציה היה בו, קיבלנו פקודה לצאת אל החצר, להוציא את המרגמות להשיב אש. מהבונקר השני לא יצאו. פחדו לצאת. המרחק מהבונקר התחמושת אל המרגמות, שהיו בחוץ היה גדול, היה צורך באנשים שיגישו את התחמושת. חלק מהאנשים היו מפנים הבונקר. טיפלו בהוצאת הפגזים, אבל הם היו בתוך הבונקר. אמציה, עם אחרים, היו בחוץ, והם הגישו את שרשרת הפגזים והמרגמות, איש לא חייב אותו, הוא לא היה תותחן, אבל המקום שהוא בחר לעמוד לא היה בתוך הבונקר. המקום שהוא בחר לעמוד היה בחוץ, להיות באלה שמגישים מבוקר התחמושת, אל סוללת התותחים. אגב, אמציה השם יקום דמיו היה הראשון שנהרג באותה סוללה, בשעה 4 אחרי צהריים, בשעה 4 אחרי הצהריים, יש כאן תיאור, תיאר שם אחד החברים, שראיתי שמהחזה שלו ליד הלב שוטט הרבה דם, צעקתי חובש חובש, אמציה נפל ארצה, חבשתי אותו. מיגדי החובש, הוא אמר שזה אחרי הכל. חובש אותם מפוזיה, שום דבר לא עזר. כן, חילצו את הגבייה רק אחרי שבוע, אבל שוב, יכול היה, עם כוח תפקידו, לבחור לעצמו מקום אחר, כמו שחיילים אחרים היו בתוך הבונקר, אבל הוא בחר את המקום שלו, ושוב, אני מזכיר פה את דברי הרמב״ם, כן, מאיש הירא ורך הלבב כמשמעו שאין בו כוח לעמוד בקשרי מלחמה, ולאו אומר, מאחר שיכנס בקשרי מלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעצרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, ונמשיך כאן עוד משפט אחד. וישים נפשו בכפו, ולא יירא ולא יפחד. רמב"ם אומר, ולא יחשוב לו באשתו ולא בפניו, אלא ימחה זיכרונם בליבו. מה הציע השם יקום דמיו היה צעיר, מכדי שיהיו לו אישה ובנים, אבל אותה מחשבה, גם על משפחתו האחרת, הוריו, אחים, כן, בשעת המשימה, היה מוכן למשימה, למשימת הקשר. נעבור במעבר אחד למסכת פרה. למה למסכת פרה? קשה למצוא משניות בצדי, קחתי משנה למסכת פרה. צלוחית שנפל במים כלשהו. מדובר פה על המים החיים, שמזים אותם על התמא, על תמי המת, יחד כשבתוכם המים מתקדשים על די אפר הבאה האדמה. רבי אליעזר אומר, יזה שתי הזיות, כן, בגלל שנפלו לתוכם מים של חולים, שלא התרבה בתוכם האפר, שלא נתקדשו, אז לכן יזה שתי הזיות במקום הזיה אחת. והחכמים פוסלים, חכמים רואים כל המים האלה שונים. ירד לתוך הטל, גם כן סוג של עירוב מים, רבי אליעזר אומר, יניח בחמה והטל עולה. הטל מתעדה ראשון לפני המים. והחכמים פוסלים, מבינים שהטל כבר מתערב עם המים. נפל לתוך המשקים ומי פירות, יערב את סך לנגד. כלומר, אם נפלו לתוך המשקים ומי פירות, ודאי שהמים האלה נפסלו, לא די שישפוך אותם מתוך הכלי, צריך גם לנגב את הכלי, כדי שלא, בשאריות שלהם, לא תהיה תערובת עם המים החיים, שישים מחדש בכלי. דיו קרוס וקנקנטם, כל דבר שהוא רושם, יערב, אין לו צריך לנגב, בגלל שאם היה נשאר להם משהו, היינו רואים את זה על פי הצל. הגמרא דנה, זה משנה מסכת פרה, הגמרא דנה זה במסכת זבחים. בדף פי על מחלוקתם של רבי אליעזר ורבנן, ויש שלוש אוקימתות, שיטתו של רבי אליעזר, מה יעזור שתי הזויות בנושא הזה. אמרה מעלה אפשרות אחת, יש לה קיש מעלה, שכדי שיהיה שיעור הזיה, אם הוא יזה שיעור הזיה אחת מהמים, אז כיוון שמעורבים בהם גם מים שאינם קשרים להזיה, אז יוצא שיש מהמים הקשרים להזיה פחות מכדי שיעור. אז לכן יזה פעמיים, ושתי הזיות מצטרפות לדעת רבי אליעזר, וממילא יש לנו ביחד שיעור הזיה. ולא שיטת ריש לקיש, ייתכן שאין להזיה שיעור, ואז למה צריך שתי הזיות? זה משום כנס, כן? ולרב אשי, רב אשי טוען טענה מעניינת, הוא טוען שאין בילה, כלומר מים לא מתערבים היטב זה וזה, ואז יכול להיות שהוא מזה מן המים, שזה רק מן המים החדשים, וייתכן שכל ההזיה הזאת היא מן הפסולים, ולכן יזה שתי הזיות, אז ההזיה השנייה כבר תהיה מן המים הקשרים. לחכמים יש בילה, המים התערבו, ויש שיעור, שתי הזיות לא מצטרפות, וממילא כשיזה הזיה אחת, אז במים האלה שיש בהם שיעור, חלק מזה הם מים פסולים, וממילא לא יכול בכלל לעשות מן המים, שיזה יותר מכדי שיעור. דעקה, שלא ברור לנו מה זה שיעור הזיה. התוספות יומה באמת אומרים, אומר שם, כן, ולא ידע רבי מהו השיעור, אומר רי הלבן. לא ידע רבי מהו השיעור, אבל ראשונים, ראשונים נתנו שיעור, ואמרו שהשיעור זה שטובלים את האזוב, ומים שיכולים להתנתק מהאזוב ולהגיע עד גופו של המת, זה שיעור. אז זה גם מה שהוא מסוגל לעשות. אז אם הוא יעשה את זה במים מעורבים, מים פשירים ומים פסולים, הרי ממילא המים שיגעו במת, הם פחות מכדי שיעור, ולכן החכמים פוסלים את זה. כאמור, לדעת רבי אליעזר, ייתכן שאין שיעור, או ייתכן ששתי הזיות מצטרפות לשיעור. ובטל, כאמור, התחלקו אם הטל מתערב, או שהטל נפרד, וממילא מתעדה לבד. לא נעסוק פה יותר מדי במחלוקות הקשות האלה בדיני הזיה, ורק ניתן מאפיין אחד במשנה הזאת, שמאפיין מאוד 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 את כל מסכת פרה. המאפיין הזה הוא שיש כאן מחלוקת של רבי אליעזר וחכמים. רק כדי לדעת את הפרופורציות, יש 12 פרקים במסכת פרה, שלושה מן הפרקים במסכת פרה, שמם הוא רבי אליעזר. גם מסכת שבת יש לנו תקופה כזאת, אבל מסכת שבת רבי אליעזר לא מופיע כל כך הרבה. רבע מן הפרקים, שמם רבי אליעזר, זה רק אומר כמה פעמים מופיע לנו רבי אליעזר במסכת פרה. כן, רבי אליעזר הוא ממש מרא דשמטא ואבוה דשמטא במסכת פרה, וחכמים חולקים עליו. הרבה פעמים אין הלכה כמוהו בעניין הזה, אבל מכל מקום הוא מופיע שם הרבה מאוד. המדרש מתייחס לזה, והבאתי אותו גם כן במקורות שלפניכם. רבי אחא בשם רבי יוסי בר חנינא, מדרש שגלה לי בזמנו על ידי מורנו הרב עמיטל, זכרונו לברכה, הביא אותו בשיחה מאוד חשובה שלו. רבי אחא בשם רבי יוסי בר חנינא, בשעה שעלה משה למרום, שמע קולו של הקדוש ברוך הוא שיושב ועוסק בפרשת פרה, ואומר, אליעזר בני אומר, פרה בת שתיים, מגלה בת שנתה. זוהי המשנה הראשונה במסכת פרה. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, העליונים ותחתונים ברשותך, ואתה יושב ואומר הלכה משמו של בשר ודם. אמר לו הקדוש ברוך הוא משה, עתיד צדיק אחד לעמוד בעולמי, ועתיד לפתוח בפרשת פרה תחילה. רבי אליעזר אומר, מגלה בת שנתה, פרה בת שתיים. אמר לפניו ריבונו של עולם, יהי רצון שיהיה מחלצי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שיצא מחלציך, עתה עוד הכתיב בשם האחד אליעזר, ושם אותו המיוחד אליעזר. המדרש גוזר גזירה שווה בין אליעזר, בנו של משה, לבין רבי אליעזר בן הורקנוס. מה טיב האמירה ומה טיב ייחודו של רבי אליעזר, ניתן ללכת כאן בכמה כיוונים. אבל אנחנו מוצאים בכמה וכמה מדרשים את ייחודו של רבי אליעזר, את רבי יהושע שבא לבית מדרשו של רבי אליעזר, ראה את האבן שישב עליה, נשק את האבן ואמר, האבן הזאת היא הר סיני, ומי שנתן עליה, ומי שלימד עליה התורה, הרי הוא כשני לוחות הברית. והיה משהו מיוחד בדרכו של רבי אליעזר, שאם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים אחת, ואליעזר, מה שאומר רבן יוחנן בן זכאי בכף שנייה, מכריע את כולם. דרכו דרך מיוחדת. חכמים אנחנו יודעים שלא קיבלו אותם. אבל העקשנות שלו והדבקות שלו בדרכו והעליונות שלו, שקשורה כנראה גם לפרשת פרה, שהייתה אדומה, תמימה, אין במום, שלא עליה להעול, כלומר, היה בה איזשהו יסוד של שלמות, של שלמות, שלא יכלו חבריו של רבי אליעזר. אני אומר את הדברים, מה שנאמר על רבי מאיר, אבל כזה נכון, על רבי אליעזר, שלא יכלו ללכת בדרכו, במקום נגיד שלא ירדו לסוף דעתו, שלא יכלו ללכת בדרכו, דווקא בגלל השלמות הזאת שהוא תפע, איזה מין שלמות של אדומה, תמימה, אין במומה שלא עלה עליה. אולי כאן במסכת פרה, הדברים האלה מקבלים משמעות. פרה נחשבת כדבר שטעמיו אינם ברורים, שאומות העולם מקטרגים ואומרים מה הטעם לכם במצווה זו, והקדוש ברוך הוא אומר, גזרה גזרתי, חוקה חקקתי, אין לך רשות לערער אחריה. עיקר מחלוקתו של רבי אליעזר עם חכמים, בעיקר עם רבי עקיבא. רבי עקיבא היה איש של שכל חריף ושל היגיון חריף, וגם ראיית מציאות וגם יכולת לדרוש דרשות. אין הוויכוח הגדול ביניהם במשנה, בפסחים, בפרק ו', שנראה שם שידו של רבי עקיבא הייתה על העליונה, אמר לו שם רבי יהושע, לרבי עקיבא, הלא זה העם אשר מאסת בו צנה, אתה ואילחם. ירושלמי כתוב ש13 שנים למד אצלו ולא היה רבי אליעזר מכיר בו. היגיון צרוף, ולקחת את כל ההלכות ולטחון אותם זו בזו בספרה, היו כלי מלאכתו של רבי עקיבא. כלי מלאכתו הגדול של רבי אליעזר היה המסורת. לא היגיון ולא שכל ולא שום דבר. רבי אליעזר שמר את המסורת. בור סוד שאינו מאבד אף טיפה. למד הרבה מרבותיו ולא חיסר מהם אלא ככלב שמלקק מן הים, וכל הזמן הלך אחרי המסורת של רבותיו ולא זז, לא זז ממנו. גמרא מסכת סוכה שמדברת שלא אמר דבר שלא שמע מרבותיו. כולנו בטוחים שהוא ידע את ההלכה, אם מותר לפרוס סדין על הסוכה או אם אסור לפרוס, אבל הוא לא אמר דבר שלא שמע מי רבותיו. כל הזמן היה דבק במסורת, אולי באמת הלכות שמתאימות יותר, יותר מכל. לפרשת פרה, שאין בה הבנה, שאין בה השגה, ובכל אופן, גזירה גזרתי חוקה חקקתי בשיטתו של רבי אליעזר. חד מיוחד בבחינת אדומה, תמימה, אין במום, שלא עלה עליה עוד, היה חברנו אמציה השם יקומנו. חד מיוחד, ואין במום באדומה, תמימה, אשר לא עלה עליה עוד. חד מיוחד, היה אמציה, וכתבו איזה רבותיו, יש כאן דברים גם של הרב יפחיים שחור, וגם דברים שמדבר על זה, מוינו הרב עמיטל זכרנו לברכה. חד מיוחד היה. בתורה ששמע מרבותיו, בתורה שספג מרבותיו, כבור סוד שאינו מאבד אף טיפה, לא חיסר אפילו ככלב המלקק מן הים. היה במשהו, מדרכו של רבי אליעזר. ברייתא באבות רבי נתן מספרת דברים לא קלים ולא פשוטים על שעת מותו של רבי אליעזר, ולא נרחיב כי גדל הכאב. ורק נאמר דבר אחד. שרבי אליעזר שאלו אותו, היה אומר על טמא טמא ועל טהור טהור, וכשאמר את המילה הטהור, יצתה נשמתו בטהורה. ושוב לאמציה, שמלבד מעשי המלחמה, יצתה נשמתו ביום שזיכה את הרבים בתפילה, ביום שזכה למרות צעירותו לפסוק הלכות ולפסוק הלכה נכונה. ואמר לא על טמא טמא, אבל אמר על טהור טהור, ועל מה מותר לעשות, ויצדה נשמשות לטהור. נקצר במשנה הבאה, כיוון שהיא מדברת בעד עצמה, משנה בפרקי אבות, שהבאתי אותה רק בגלל היותה קשורה אלינו. יהודה בן תימה אומר ביוד, הווה אז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כערי לעשות רצון אביך שבשמיים. הוא היה אומר אז פנים לגיהנום ובוש פנים לגלות ובוש פנים לגן עדן, יהי רצון מפניך השם אלוקינו שתבנה עירך במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שוב ימים שאנחנו מקבילים להגיד גם את אב הרחמים, גם בשבתות שלא אומרים בהם אב הרחמים אנחנו מקבילים להגיד אותם, ולהגיד את מנשרים קלו ומעריות גברו, מה שבזמנו מתחבר על מקדשי השם בזמן נושא הצלב, בימי הספירה, מה שנמשך על מקדשי השם בזמן מזרות תח ותת, גם הם בימי הספירה וקצת אחריהם, ומה שנכון גם ביום הזיכרון הזה על מקדשי השם שעשו מלחמה על ייחוד השם, נשארים קלו ומעריות גברו לעשות רצון קונם וחפץ צורם, ועמדו בקריטריון הזה של יהודה בן תימה שאומר ואז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגיבור כערי לעשות רצון אביך שבשמיים. כל תוספת פה נדמה לי מיותרת, רק משהו אולי על הקשר בין חלקי המשנה, אומר ואז כנמר וגם אז פנים לגיהנום, זה יודע שהוא ברור, אבל מה ההמשך? לא יודע למה הוא מתכוון, אבל אנחנו הולכים עם ימים של נשארים קלה ומעריות גבר, יום הזיכרון ויום העצמאות, ומיד אחריהם ל"ג בעומר כאן בגוש עציון, שכולנו חיים את מרד בר כוכבא, ושוב אנשים שמנשארים קלה ומעריות גבר ולעשות רצון קונם וחפץ צורם. ונעבור ליום חירות ירושלים, כמו שהוא אומר כאן, יהי רצון מפניך השם אלוהינו שתבנה עירך במהרה בימינו, ומשם ילכו מחיל אל חיל אל חג השבועות, והמשך דבריו, ותן חלקנו בתורתך. נעבור לעוד חיל. היה קורה בתורה, והגיע זמן נקרא, אם כיוון ליבו יצא, ואם לאו לא יצא. בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב, באמצע שואל מפני העירה ומשיב, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, באמצע שואל מפני העירה, הוא משיב מפני הכבוד, והפרקים שואל מפני הכבוד, הוא משיב שלום לכל אדם. הלכה פסוקה ברורה מאוד במשנה. אני מוכן להמר לסכום די גבוה, שבכל הקהל הקדוש הזה אין אף אחד שמקיים את ההלכה הזאת של המשנה. לא מקובל את זה, קיים את ההלכה הזאת של המשנה, איש מאיתנו אינו מעלה על הדעת, יודע, להשיב שלום לכל אדם בין פרשת שמע לפרשת והיה עם שמוע, או להשיב באמצע הפרק מפני הכבוד, כולנו מבינים את זה, והכל בסדר, וגם אני כאחד מן הציבור, ואין לי בדבר הזה שום טענות. אבל משהו שאולי ניתן ללמוד מהדברים שרשומים כאן, אני רוצה להקריא מספר דברים מספדו של מורנו הרב אנטל זכרונו לברכה על המציא. נשמתו של המציא חצובה הייתה כאילו מספירת התפארת. תפארת שני מובנים. כאן הוא מדבר, זה גם היה נכון אצל המציא, על התופעה האסתטית. המובן השני העמוק יותר כמשמעו בתורת הקבלה. הרמוניה, מזיגה של חסד וגבורה. אני מדלג על כל הצד האסתטי שהוא מתאר אצלו תפושה של תפארת בחורים. אני עובר על הדברים שאומר מורנו הרב אנטל זכרונו לברכה, מצד שני, ההרמוניה, השאיפה המתמדת אליה, הרגישות החזקה לכל דיסהרמוניה, לכל קול צורם, לכל גוון יוצא דופן. אלה היו מנקודות היסוד של אישיותו. רגישותו לדיסהרמוניה בא לידי ביטוי, לידי ביטוי בולט, בכאבו שכאב את הסתירות שבתחום הקדושה והמוסר. הסתירות בין עולם הרוח לעולם המעשה, בין האמת הפנימית לזה המצויה בשוק. בין האווירה של בית המדרש לבין האווירה של הרחוב, בין האווירה הספוגה הקדושה של ימי השבת לבין אווירת החולין של חיי המעשה, בין העקיבות והמוצקות שבעולם העקרונות לבין הפשרנות והגמישות שבעולם המעשה, בין הברור וההחלטי בתחום הלימוד ובין המעורפל והדרך שבתחום ההתנהגות. שאלה הזאת של הכאב המוסרי בין תורה למוסר, עם כל הכבוד, שדומה שבא על ידי ביטוי, גם ביטוי קטן, בהלכה שאנחנו לומדים כאן במשנה הזאת. איך כשאדם נמצא בעולם הנשגב שמקבל עליו עול מלכות שמיים ועול מצוות, ובין עול מלכות שמיים לעול מצוות, כשמישהו אומר לו שלום, הוא צריך לענות לו שלום. אדם יושב שם בעולם הנשגב של קבלת עול מלכות שמיים, הוא מחויב על פי המשנה לענות שולם עליכם, או לענות עליכם שולם לאדם שאומר הוא שלום. נגיד רק שלום, לא חשוב. אבל מה המשמעות, מה המשמעות הסתירה הזאת בין להגיד השם אלוקינו השם אחד לבין לבוא לאדם ולהגיד לו שלום, או לענות לו שלום? זאת הסתירה שהפריעה לאמציה השם במקום דמיו יותר מכל סתירה אחרת. הוא לא דיבר על פרשת קריאת שמע, אני לוקח איזה בוקר איזשהו ביטוי. אבל הסתירה המתמדת הקיימת כל הזמן בין עבודת השם הגבוהה שמחייבת את האדם איפשהו במידה זו או אחרת, כמו שאומר הרמב״ם, לא יחשוב לו באשתו ולא בבניו, עבודת השם מחייבת אותו בכל הדברים האלה. והחזרה ללחשוב באשתו ובבניו, באדם שהוא צריך לכבד אותו, ובכל אדם. זאת הסתירה שהייתה חוט השדרה שבה טיפל אמציה השם יקום נמר בכל ימיו, בכל לילותיו, בכל אישיותו. משנה שחשבתי ללמד, אבל נזכיר אותה רק בהקשר הזה, מתי קוראים את שמה בערבית? מי שיקיר בין תחלת ללבן, רבי אליעזר אומר, עוד פעם רבי אליעזר, בין תחלת לקרתי וגומרה עד הנס החמה וכו'. הגמרא מביאה גם כל מיני דברים אחרים שקשורים לתפקוד, כאן זה היה תפקוד הדתי, להכיר את הציצית. הגמרא מביאה גם תפקוד יומיומי, בין זאב לכלב, בין חמור לערות, כלומר רגע שאדם יכול לצאת מהבית, שהוא ידע אם זה כלב. כלומר שהוא חבר שלו, מיודד איתו, מסוגל להסתדר איתו, שמי שבא לקראתו זה זה, שהוא צריך לברוח או לפחות להתגונן. אין שעה שיכול להבחין ביניהם, או אותו דבר, חמור והרות, בין חיה ביתית לבין חיית פרק. אבל ההלכה נפסק באחד המקומות היחידים, נפסק כברייתא נגד משנה מפורש. ממתי קוראים את שמה? מי שיקריא את חברו בירכו כתבים. אולי ניתן לדבר על הקשר הפנימי בין זה שאדם מייחד את שם השם לרגע שאדם מכיר את חברו. ולפני שהוא מכיר את חברו, הוא גם לא מסוגל על פי האמת לייחד את שם השם. כזה היה המצב. ייחוד שם השם וגם ייחוד שם השם שעליו הוא נלחם היה מכוח מי שיכיר את חברו ברחוק תלו. זאת הייתה דרכו. ודרך שיש הרבה מאוד מה ללמוד מהחציבה הזאת מספירת תפארת שכוללת את שני הנקודים האלה שהייתה באישיותו. אני בכל אופן אגמור במשנה אחת שאין בה מנשן, ורק מספיר דבר אחד קטן. שמעון בנו אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים ומצאתי לגוף טוב אל השתיקה, למדירה שיקר על המעשה וכל מרבה דברים וזכה. וגם כאן אני רוצה לקרוא משפט אחד שאמר עליו מורנו הרב עמיטל. אמציה לא היה מרבה בדברים, וכשדיבר היו דבריו שקולים. חייו הפנימיים היו אינטנסיביים, לא השתעמם עם עצמו, אם זאת היה חברותי. נוכחותו בחברה יש את העבירה טובה, רציני הייתה בצילותו ולא הכפיר. הרבה ממה שהוא עושה, זה אני זוכר. דברים רבים אין אני זוכר. שתיקות שלו אני זוכר. אלה לא היו שתיקות מיניקות, אלה לא היו שתיקות קשות, אלה היו שתיקות שהעידו על פנימיות עמוקה. אני לא מצאתי לגוף טוב עם השתיקה, השם יקום דמה ותעמוד לכל ישראל זכותו. הצדקה שאומר מצד הקדוש ברוך הוא שקוט את ישראל וכל הבנים ברור זמור שחברות מה שבעצם את שחוי הגיד לו הידיש
ודל ויתקדש מרבה ודל מה דברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פוק הנבי קרב משיחי וחי יכון וימכון וחי תכון בית ישראל בגלה וזמן קריבים הוא אמן יש מרבן מבורך לעלם לולמי אלמיה, התברך והשתבח והתפר ותומם והתנסה והתאדר והתעלה והתעלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ועל מבים הוא אמן עד ישראל ועל רבנן ועל תלמידון ועל כל תלמידי תלמידון ועל כל מנדס כין בוראי תדי פתרה קדיש עדן ודי בכל אתר ואתר יהיה לאון ולכון שלמה רבה חינה וחסדה וחמי וחיה ריחם זונה רביחי ופורקנה מן קדם אבון וישמיה והרב ואמרו אמן יהיה שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום ואמרו מה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן
שומעים אותי גם בלי ה... שומעים? נעמה. כן? אז אני מעדיפה בלי. מה? עם המיקרופון?
זה עם.
אה, זה היה עם? לא, זה לא נתפס לי, אני מצטער. פתאום אתה יכול לנסות? לא, זה בשביל ה... זה פשוט... עכשיו יותר טוב? אוקיי. אני יעל, אחות של המציה, אחות הצעירה של המציה. קצת מוזר להגיד אחות הצעירה, כשהוא מת בן 19 וחצי ואני כבר עברתי 50, אז המושג צעיר מבוגר קצת משתנה בהקשרים האלה. וביקשו ממני לדבר קצת על המציה. אני אמרתי מראש שיש לי פחות לדבר עליו ויותר לשתף קצת בחוויות. חוויות שלי, אבל אני חושבת שמהדברים שהרב מדן אמר, אפשר, יכולתם לקבל איזושהי דמות שלו, הרבה יותר ממה שאני יכולה לשתף אתכם. כשהמציה נהרג, אני הייתי בת 12, ואת השנים המשמעותיות, נאמר, של ההתפתחות שלו, אני פחות חוויתי, גם כי הייתי ילדה, וגם כי הוא לא היה בבית. כשאני הייתי בת 7, הוא הלך לישיבה תיכונית, לנחלים. ואז היו מגיעים הביתה פעם בשלושה שבועות. ובאופן הכי טבעי, אני חושבת, החברים שלו עניינו אותו יותר משאני, בתור אומנם אחותו, אבל קטנה. אז יש לי מעט זיכרונות ממנו, ואני לא יכולה לומר שיש לי היכרות איתו. אז אני אשתף אתכם קצת בזיכרונות, אבל מה שבאמת הדבר המשמעותי בשבילי, שלי חשוב, זה קצת לשתף בחוויות של מה זה להיות אחות שכולה. גם אחד הדברים עבורי בלהיות אחות שכולה, זה למשל שיש לי מעט מאוד זיכרונות. חלק גדול זה סיפורים ששמעתי, וזה קצת מתערבב, מה שאני זוכרת בעצמי, ומה ששמעתי, ומאוד קשה להפריד בין הדברים האלה, ואני יותר מחפשת את הזיכרונות שלי. מה יש לי? מה אני באמת זוכרת? אז אם זה יש לי תמונה, אז אני אומרת, אוקיי, אם יש לי תמונה, אז כנראה שאני זוכרת משהו שלי, ואם יש לי סיפור אבל אין לי תמונה שם, אז כנראה שזה יותר דברים ששמעתי. אני יכולה לומר שהוא היה מאוד גבוה, שזה משהו מאוד מאפיין, גם רואים בתמונות, וגם זה חזר בסיפורים. אז שוב, בגיל 12, זה לא חוכמה שהוא נראה גבוה. אבל זה היה משהו מאוד מאוד בנוכחות שלו, יותר ממטר 90, זה משהו בולט. הוא מאוד אהב לשיר. ואחד הזיכרונות הממש אחרונים שלו שלי ממנו, מהביקור האחרון שלו בבית, לפני שהוא נסע בפעם האחרונה, זה שיר. הוא שר, אני שמעתי אותו שר, את שיר הרעות, הוא נורא אהב אותו. ומאז בשבילי זה משהו שאני ככה הולכת איתו. גם את האהבה שלו לשיר, הוא גם היה מאוד מוזיקלי, הם היו ככה שלושה חברים שהופיעו בסניף, בבני עקיבא, ככה בכל מיני הזדמנויות, ויש גם תמונות של זה. אז אני, ומקשרת את זה לכל מיני סיפורים ששמעתי, אז אני יודעת שזה משהו שמאוד אהב, אבל גם יש לי ממנו זיכרון. אבל דווקא הזיכרון האחרון האחרון שלי ממנו, הוא זיכרון שאני הולכת איתו מאוד כבד, כי זאת המציאות. בבית שגרנו, היה חדר ילדים אחד, והיינו שלושה, אמציה היה הבכור, אבי ואני הקטנה, ושלושתנו היינו באותו חדר. רוב הזמן זה רק אבי ואני, אבל כשאמציה באה הוא גם ישן איתנו, וכמו שסופר כבר, בעצם הוא נשלח להתפלל, להיות שליח ציבור במוצב בודפסט. והוא היה שם בראש השנה וחזר הביתה לאיזו חופשה ונסע שוב ליום כיפור. והוא יצא מהחופשה הזאת מוקדם מאוד בבוקר. ואני קמתי בבוקר בשעה שילדות קמות ולא חיילים, והייתה מיטה לא מסודרת שהוא השאיר. נורא נורא כעסתי עליו, כי היה ברור שאני צריכה לסדר את המיטה הזאת. וזה הזיכרון שלי ממנו. ואחר כך, כשהוא נהרג, ואני נשארתי עם התחושה שזה מה שאני פעם אחרונה חשבתי עליו כשהוא היה חי, זו הרגשה מאוד מאוד קשה. הייתי צריכה הרבה שנים כדי לפרק את זה ולהגיד, זה שכעסתי עליו וזה שהוא מת, זה מחובר אצלי, אבל זה לא מחובר במציאות. אין קשר בין הדברים האלה. כמו שסיפרתי, הייתי הילדה הצעירה בבית, וגם הייתי בת 12, קצת אחרי 12, חגגתי בת מצווה קצת קודם. הרבה שנים אמרתי שהיה לי מזל מאוד גדול שחגגתי את הבת מצווה לפני שהוא מת. אבל אני לא זוכרת כלום. אני לא זוכרת המון דברים. יש מין כמו שמיכה כזאת שיושבת על הזיכרון. אני בטוחה שהזיכרונות נמצאים, אבל לא מוצאת אותם. של המון המון דברים. אז זה שאני לא זוכרת אולי מה היה בבית ספר יסודי או כל מיני בסדר, אבל זה שאני לא זוכרת את הבת מצווה שלי, אני חושבת שאין ספק שזה קשור לטראומה. זה ברור לי, ואני גם, הדבר המדהים הוא שאני, ככה כשאני פוגשת אנשים או שומעת אנשים מדברים שחוו איזושהי טראומה, זה אחד הדברים שאני הרבה שומעת. אין לי זיכרונות, אני לא זוכר, אני לא זוכרת, אני לא מוצאת אותם. וזה אחד הכאבים הגדולים גם, כי אני לא מוצאת את הזיכרונות ממנו. זה משהו שהוא ממש נעלם. לפעמים זה קופץ. המון שנים ממש נאבקתי בזה. באיזשהו שלב החלטתי שזה שאני נלחמת זה לא עוזר. אני לא זוכרת יותר כשאני מתעקשת לזכור. אז פשוט עזבתי. אמרתי, מה שאני אזכר, אני אזכר, ומה שאני לא אזכר, זהו. זה לא יודעת. אבל עם כל השמיכה הזאת של הערפל, יש רגעים שאני לא אשכח אותם אף פעם. והם כאילו נצרבו, אני חושבת, לא יודעת איפה, באיזשהו מקום בתודעה, איזשהם תמונות שאני לא צריכה לעצום עיניים בשביל לראות אותן. ואולי פה הייתי רוצה קצת מהשכחה הזאת, לא יודעת, לפעמים אני ככה חושבת על הזקנה, אתם יודעים, עברתי את גיל 50, תלמידות שלי חושבות שבגיל 60 נגמרים החיים. אז אני כבר קרובה לפי שיטתן. אבל אני אומרת, הרבה פעמים בזקנה יש שכחה. האם בשכחה הזאת יש גם שכחה של הדברים שלפעמים אני נורא רוצה לשכוח, של החוויות הקשות, המאוד שחרוטות. אני רוצה קצת לשתף אתכם בחלק מהחוויות האלה. אמציה נהרג ביום כיפור, כמו ששמעתם, ב-4 אחרי צהריים. אבל מוצב בודפסט, שהיה היחיד שלו נכבש, המוצב הזה היה מנותק במשך 5 ימים. ורק אחרי 5 ימים הגיעו לשם כדי להחליף את החיילים שהיו שם, וכדי להוציא את ה... הם היו 3 הרוגים שם, אמציה הראשון, אבל היו עוד 2, כדי להוציא אותם החוצה. ורק בשלב הזה התחיל התהליך של קבורה. במלחמת יום כיפור קודם קברו קבורה ארעית ואז הודיעו למשפחות. אני חושבת שזה משהו שהוא בלתי נתפס היום. אפשרות כזאת בכלל. אז בסופו של דבר אנחנו קיבלנו את הידיעה שאמציה נהרג בחול המועד סוכות. ניסיתי לבדוק עם אבי מתי בדיוק. אנחנו לא יודעים אם זה היום שני או יום שלישי. אני לא משוכנעת. בכל אופן, לא ממש משנה. כשבאו להודיע לנו, אני לא הייתי בבית. בעצם רק אבי היה בבית. אחר כך גם קראו לאמא שלי. אני הייתי בכלל עם אבא שלי בתל אביב, אנחנו גרנו בבני ברק. וגם כשהגענו כבר הביתה, אז אבא נכנס, אבל אני לא נכנסתי איתו. הוא קלט, הוא הבין שבעצם לאן הוא נכנס, לאיזה הודעה הוא נכנס הביתה. אני לא הבנתי, והוא גם לא אמר לי שום דבר. ולא יודעת, מאיזושהי סיבה נשארתי בחוץ לאיזשהו עניין, ונכנסתי לבד. לבית שלנו היו שתי כניסות. הייתה הכניסה הרשמית, שם היה צריך לדפוק ומישהו היה צריך לפתוח את הדלת מבפנים, והייתה הכניסה האחורית מהמטבח, שבעצם היא הייתה הראשית, נגיד, לכל מי שחי בבית. ואני נכנסתי משם למטבח. והכניסה הזאת פנימה, התמונה הזאת, הרגעים האלה, הם בלתי נשכחים. אני נכנסתי, היו המון אנשים במטבח, באופן שאף פעם לא הכרתי אצלנו בבית. זאת אומרת, זה לא היה בית, הבית שלנו לא היה בית של הרבה אנשים. לפעמים באו משפחה, לפעמים קצת חברים, יש בתים כאלה שיש כל הזמן תנועה, זה לא. זה הבית מאוד, מאוד שקט. ופתאום הבית מלא אנשים, אבל נוכחות שהיה ברור ממנה לגמרי שקרה משהו נורא. זה נורא מבהיל. זאת אומרת, התחושה הראשונה שאני נורא נורא זוכרת משם, זה בהלה מאוד 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 גדולה. ממש בהלה של, בהלה פחד, הבנה שקרה משהו נורא, וחוסר הבנה מה קרה. אף אחד, אני חושבת שהיו שם נשים. אני לא זוכרת, לא פרצופים, אני לא זוכרת שזהיתי שם מישהו חוץ מאמא שלי, ואף אחד לא ניגש אליי. עמדתי שם בפתח, אמא עמדה ליד הקיר, נשענת ככה על היד, על הקיר, ובוכה, שזה גם לא מראה סטנדרטי. אמא שלי הייתה אישה מאוד חזקה. בכלל לא היה רגיל לראות אותה בוכה, בטח לא בוכה בכי כזה של התפרקות. ואף אחד לא ניגש אליי. ויכול להיות שזה לקח כמה שניות, בשבילי זה היה נצח, הזמן הזה, שקצת מאבד את הזמן שלו. ואני ניגשתי אליה, וניסיתי להסב את תשומת הלב שלה. אני זוכרת שעשיתי משהו, או משכתי לה ביד, או בבגד, ושאלתי אותה, אמא, מה קרה? והייתי צריכה כמה פעמים, עד שהיא הצליחה להתפנות אליי, והיא אמרה לי בטון, שאז נתפס לי ככועס, אין לי ספק שהוא לא היה כזה, והיא אמרה לי, מה קרה? אמציה איננו. אני לא הבנתי מה היא אומרת. לא הבנתי, מה זה אמציה איננו? מה פירוש אמציה איננו? אז שאלתי אותה, אמא, מה קרה? מה איננו? אז היא אמרה, אמציה נפל. והסתובבה חזרה לקיר. לא מגע, שום דבר. ושוב, גם אף אחד אחר. עכשיו, אני הבנתי שקרה משהו לאמציה, ומהתגובה הכל כך כל כך קיצונית, הבנתי שהוא מת. אבל זה לא משהו שהוא נתפס, בוודאי שלא באותו רגע. הלכתי לחדר של ההורים, נכנסתי למיטה של אמא, זה היה המקום הכי מנחם באותו רגע, ונורא נורא בכיתי. היום אני יודעת שלילדים, למרות שהייתי נגיד על גבול הנערה, אבל בכלל, לא רק לילדים, גם למבוגרים, צריך לומר דברים ברורים. צריך להגיד מת. כי אחרת זה הולך להרבה מקומות. כאילו, אם הוא נפל, שיקום. מה זה נפל? מה רלוונטי פה? לא הבנתי את המשמעות של המושג הזה. והיה ברור לי, היום ברור לי, כבר הרבה שנים ברור לי, שהיא לא הייתה מסוגלת לעשות משהו אחר. שזה היה בשבילה בלתי אפשרי להגיד לי. ושמישהו אחר היה צריך לעשות את זה שם, אבל אף אחד אחר לא עשה את זה. והתמונה הזאת של אמא שלי, והדו-שיח הקצר הזה, שהיה מן הסתם מאוד מאוד קצר, הם משהו שלא עוזב. זה כמו לספר לעצמי את אותו סיפור עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, כאילו אם אני אספר אותו, אז לא יודעת. משהו שם יקרה. נגיד, הדבר הבא שקרה, ושהיה, אני חושבת, מאוד משמעותי, כל הזמן נכנסו אנשים הביתה. כל הזמן הייתה מין תנועה כזאת של אנשים, אני חושבת, גם עם מין רצון להיות איכשהו שותפים איתנו, לחבק אותנו, להיות איתנו, מהצורך של האנשים להיכנס פנימה, ואולי מהתחושה שזה גם מוזר. אבל בשבילי זה היה, זה היה נורא חשוף. זה היה עוד יותר מבהיל. במיוחד שלא היה שם אף אחד שיכול היה לשבת לידי ולהרגיע אותי ולהסביר לי ולומר לי מה שקורה לך זה נורמלי, מה יקרה עכשיו, מה יהיה עוד מעט, מה קורה. היום אני יודעת שנפגעי טראומה, אחד הדברים שמאוד זקוקים לו זה מידע, משהו להיחס בו, כי הכל מתפרק. הכל התפרק שם. שום דבר לא חזר להיות מה שהוא היה אחר כך. הגיעה המורה שלי מבית הספר, מחנכת, הייתי בכיתה ז', מחנכת מאוד מאוד אהובה. הייתה חדשה, אבל מאוד מאוד אהבתי אותה, הרצתי אותה. גם אחר כך, עד סוף כיתה ח', באמת הייתה מישהי מאוד אהובה עליי. והיא באה אליי, לא זוכרת, כאילו אם היה שם מגע בינינו, אבל אני זוכרת שהיא אמרה לי, אל תבכי יעל, את צריכה להיות חזקה בשביל אבא ואמא. שזה מה שאמרו, לא רק היא, כולם. ושני הדברים האלה, של אין דיבור ישיר ואמירה נורא נורא ברורה מי האנשים שעליהם צריך להסתכל ובמי צריך לטפל, הם משהו שאני חושבת התחיל שם והיה כל השנים. הראשון שאחרי 30 שנה מהמעגלים הקרובים, מהמשפחה, מהחברים הקרובים, הראשון ששאל אותי איך את הרגשת, מה היה לך, זה היה בני. בני, אם אתה זוכר, כשהיה 30 שנה למלחמת יום כיפור, נפגשנו בהזכרה השנתית, ובני ניגש אליי ואמר לי, יעל, פתאום חשבתי על זה. איך לך היה? מה את הרגשת? מה עבר עלייך? ואמרתי, יו, בני, אתה הראשון ששואל אותי. 30 שנה, אף אחד לא שאל אותי את השאלה הזאת. אני לא אגיד שאנשים לא התייחסו. לא. לא הייתה, עכשיו יכול להיות שגם אני לא נתתי להתקרב, אני לא יודעת להגיד, העובדה היא, זה כל כך ריגש אותי, לא מקובל אצלנו לחבק גברים, אבל הרגע הזה היה משהו מאוד מיוחד, ואני כבר, בשלב ההוא כבר דיברתי, כבר היו לי חברות אחרות שדיברתי איתם, כבר זה, לא הייתי במקום של, לא, אף אחד לא שאל אותי, חברות שהכרתי מאוחר יותר בהחלט שאלו, כל מי שמהמשפחה או מהחברים או ככה מהמעגלים, כל פעם שפגשו אותי, שאלו אותי מה שלום אמא. עכשיו, זה בסדר גמור לשאול אותי מה שלום אמא, אבל אף אחד לא שאל אותי מה שלומי. זאת בדידות נורא נורא גדולה. והיום, המון שנים אני נורא כעסתי. היום אני יודעת שאמא שלי וההורים שלי בכלל עשו את הכי טוב שהם יכלו לעשות. ומסביב לא ידעו, חשבו שאם אני מתפקדת כמו שצריך, אני הולכת לבית ספר, אני עושה שיעורי בית, אני הולכת לבני עקיבא, הכל בסדר, אז הכל בסדר. המודעות לכך שאחים שכולים הם חווים מאוד את הטראומה, וגם הם כאלה שצריכים התייחסות, אני חושבת שבעשר השנים האחרונות היא בוודאי קיימת, היא התחילה כבר קודם. אבל אז בשבילי זה להיות אחות שכולה. עכשיו, אני אימצתי בחום את הגישה הזאת, ושנים, הסיפור שאני סיפרתי לעצמי זה שבעצם לא קרה לי שום דבר. כי לא הכרתי את אמציה כל כך, כי לא היה בבית, ובעצם זה באמת השכול זה של ההורים שלי. אני מחוץ לעניין. שזאת הייתה דרך התגוננות מאוד טובה. אבל כמובן שזאת לא הייתה המציאות. אין מצב, אין סיכוי לא להיות בפנים. ואני חושבת שבאמת החוויה במוות של אמציה היא האובדן הכפול. היא האובדן שלו, שהוא נעלם מהחיים, נעלם מהעולם, והאובדן של אמא שלי, שלא יכלה להמשיך ולהיות מי שהיא הייתה עד לרגע הזה. וזאת ההבנה שלי בשנים האחרונות, שכיוון שהתגובה שלי הייתה מאוד מאוד חזקה לזה בכעס, אז היא הייתה מן הסתם מאוד 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 משמעותית לפני כן. בכל השנים שלפני כן היא הייתה כל כך משמעותית שפתאום כשהיא לא יכלה להיות שם, זה היה בלתי נסבל בשבילי, ואני לקחתי הרבה מאוד צעדים אחורה וגם התרחקתי. בשנים אמא נפטרה לפני קצת יותר משנה, אבל בשנים האחרונות לחייה, אני הרגשתי שעשיתי איזשהו תיקון איתה. למרות שהיא כבר לא הייתה במקום שיכולנו לנהל שיחות על מה שהיה אז, אבל בכל זאת, יכלה להתקיים איזושהי שיחה רגשית בינינו, איזושהי יכולת להגיד דברים בהווה, שמבחינתי עשו איזשהו פיוס, איזשהו תיקון, איזושהי קרבה, שהייתה מאוד מאוד חשובה בשבילי. באותם ימים ועוד יותר היום, כשהיא כבר לא כאן, אני רק יושבת על הזיכרונות, וזה מאוד משמעותי. ואני רוצה לומר עוד כמה דברים, אני לא אעריך עוד הרבה. בכל זאת היו כמה דמויות משמעותיות לאורך השנים. אז דבר אחד זה, כאן בישיבה, הרב אפרים שחור, זכרונו לברכה, יצר קשר מאוד טוב, מאוד חזק עם ההורים שלי. ואנחנו באנו לפה, אבי אומר שהוא לא זוכר, אז יכול להיות שהוא לא בא איתנו, אבל אני זוכרת שבתות כאן, שאני לא יודעת איפה התארחנו בדיוק, אבל אני זוכרת שהתארחנו, אלון שבות הייתה הרבה הרבה יותר קטנה, אבל באנו לכאן לשבתות, בעיקר אני חושבת כשהחבר'ה, המחזור של המציה היה פה בישיבה, ואני זוכרת שהם היו באים בליל שבת, ישבנו אצל הרב שחור והיו שרים, והיו לי פה חברות, שאני זוכרת אחת, חברות כאלה שכשאני באה לשבת אנחנו חברות, כשאני חוזרת הביתה אין לנו קשר, אבל היה לי טוב פה, היה לי טוב, היה משהו בחיבוק הזה של הישיבה, בשנים האלה, שהיה מאוד מנחם, מאוד נותן תחושה של קרבה, של הרגשה טובה. היה לי כיף פה, אהבתי לבוא, וההורים מאוד אהבו. וגם החברים של המציה, בעיקר השבט שלו מבני עקיבא, אבל אני חושבת שעוד אחרים גם, באו אלינו הביתה הרבה. וזה היה כזה, דבר כזה, בשבת בבוקר, חבר'ה יבואו או לא יבואו. אבא ואמא מאוד, הם ממש אהבו כוח מהמקום הזה, והיו כאלה, זאת אומרת, עם השנים, ככל שהתחתנו החבר'ה ונפוצו בכל הארץ, אז באו פחות ופחות, אבל היו כאלה שיותר התמידו בקשר, הם גם הזמינו את ההורים לחתונות, והם הלכו לחתונות שלהם, ואני זוכרת ככה, קשרים מתמשכים, מי שהמשיך בזה ממש עד סוף ימיהם היה מוטי סנדובסקי, שבאמת אני חושבת מדהים בהקשר הזה. ומכל החברים האלה היה אחד שאני הרגשתי שהוא מנסה להיות לי אח גדול. וזה היה אורי מינצר, אני לא יודעת מי מכיר אותו כאן, הוא גם נפטר, לא יודעת כמה זמן שנה, עוד לא. אבל אני זוכרת שכל פעם שהוא היה בא, והוא היה בא לא מעט, הוא תמיד היה לו משהו בשבילי. הוא גילה שאני אוספת מפיות, הוא הביא לי את האוסף מפיות שלו. אני הסתכלתי, הוא כבר לא בבית, חשבתי שהוא עוד נמצא, אבל אני זוכרת, ובשלב מסוים, כשקצת יותר גדלתי, הייתי בת 14-15, לפעמים זה קצת הביך אותי, כי הוא לא היה אח שלי, אבל היה משהו, אני יודעת שהוא היה עורך דין, אבל הוא היה עובד סוציאלי, כאילו משהו ביחס שלו אליי, לא בדיבורים של, אלא פשוט בתשומת לב. והאנשים האלה שכן ראו אותי, גם אם לא ידעו איך לדבר איתי, הם היו ככה מאוד משמעותיים לאורך השנים. וגם שתי בנות דודות שלי, משני צדדים, רחל ורחל, ששתיהן היו ככה איזשהו בית בשבילי. אחת גרה מאוד קרוב, הייתי אצלה המון בבית, השנייה גרה היום באפרת ואז בירושלים, וגם אליה נסעתי הרבה מאוד, רחל אורבך. ובאמת היו שם אנשים, אבל היה גם קושי מאוד מאוד גדול, ואני חושבת שהוא חלק ממנו הוא בילדין, הוא מובנה בתוך הסיפור. אחד הקשיים שלי כשהתבקשתי לדבר על המציה זה שהוא היה בן 19, וכשמת מישהו בן 19, יותר משאפשר לדבר עליו, הכאב הוא כאב ההחמצה על מה שהוא יכול היה להיות והוא לא יהיה. זה הדבר הכי כואב שם, הכי קשה שם בסיפור הזה, של ברור שיש מה להגיד, על כל אחד יש מה להגיד, אבל אבל הגיל הצעיר הזה, וככל שאני מתבגרת, זה נהיה יותר חזק. באתי לפה היום, באנו לפה מחדר הלידה, הבת שלנו ילדה בן, היום ב-12 בצהריים, יש לנו כבר נכדים, שום דבר אין מזה ממנו. זה הדבר המאוד מאוד נוכח. הרבה שנים לא היה לי, הרגשתי שאין לי למה להתגעגע כל כך. הרצון הזה להתגעגע אליו, לא אל מה ש... אליו, אל זה שהוא איננו. זה משהו שמאוד מתעתע. לפעמים הוא מגיע כך חומק ומאוד מאוד חלש. אני רוצה לקרוא לכם שיר, ככה לסיום, שהגיע אליי בשבוע שעבר, שהוא מתייחס לעצם זה, לעניין הזה של, אני חושבת, העובדה שאין לנו מה לעשות עם זה, שכולנו נמות יום אחד, ואלה שמסביבנו גם, ואנחנו לא יודעים מתי זה יקרה. השיר נקרא "מאום לא ניתן במתנה" של ויסלבה שימבורסקה, שתורגם על ידי רפי וייכרט, והוא נמצא בספר סוף והתחלה. "מאום לא ניתן במתנה, הכל בהשאלה. אני טובעת בחובות עד מעל הראש, החויב לשלם בי עצמי תמורת עצמי, בעבור החיים למסור את החיים. סידרו את הדבר כך שהלב להחזרה והכבד להחזרה וכל אצבע בנפרד. מאוחר מדי לאפר את תנאי החוזה. החובות יגבו ממני ביחד עם האור. אני מהלכת בעולם בקהל גדול של בעלי חוב. על חלקם מעיק חוב בגין הכנפיים, אחרים ישלמו בעל כורחם תמורת עליהם. בתור החובה, כל אחת מרקמותינו, אף לא ריס או גבעו למשמרת עולם. הרשימה מדויקת ונראה כי נוותר בחוסר כל. אינני יכולה להיזכר איכן, מתי ומדוע הסכמתי לפתוח עבורי חשבון זה. את המחאה נגדו אנו מכנים נשמה, וזה הדבר היחיד שאיננו כלול ברשימה. ושיהיה לכם יום עצמאות שמח. תודה.